היי, הפרק הזה הוקלט לפני השביעי לאוקטובר, לפני טבח שמחת תורה. ואז לאורך התקופה האחרונה חשבתי האם לפרסם את הפרק. פניתי לאמיר ושאלתי אותו אם הוא רוצה שנפרסם את הפרק בלי תיקונים ובלי עריכות, כפי שהוא הוקלט. והוא אמר לי שכן, שהוא מאוד שמח. ושהוא עדיין עומד מאחורי אותן עמדות שהוא הביע בפרק. אז כשאתם מאזינים לפרק, תשימו לב לזה שאנחנו לא מתייחסים לחצי שנה האחרונה, אבל אנחנו כן מתייחסים למעל 100 שנות סכסוך ישראלי-ערבי או סכסוך יהודי-מוסלמי, במידה ואתם רואים פה מלחמת דת. האזנה נעימה. אנחנו מציינים 30 שנה להסכמי אוסלו, ואנחנו היום עם אחד האנשים שהיה שם בפנים בשיתופי פעולה עם הפלסטינים, ואחרי רצח ראש הממשלה הרבין, בכל מיני פרויקטים ויוזמות, חלק בעמותה שהוא ניהל, וחלק ביוזמות שאליהן הוא הצטרף, ואנחנו באמת היינו רוצים לנסות להבין איך עושים שלום, איך מגיעים למצב של חוסר לחימה עם הפלסטינים, ואפילו חיים בשיתוף פעולה, חיים מתוך אהבה הדדית, ולא מתוך הכוונת של הרובה. שלום.
שלום וברכה.
אז אנחנו עם אמיר תדמור, אתה ניהלת עמותה שנקראת בני אברהם במשך הרבה מאוד שנים, וגם היית יועץ של רבין לענייני כלכלה, לענייני פיתוח אזורי, לענייני איכות הסביבה, וכל מיני פרויקטים משותפים יחד עם הרשות הפלסטינית. הייתי שמח שנדבר ככה על ימי אוסלו, על עליזים, ככה עד התקופה שרבין נרצח, לפחות בעיניים שלך הם היו ימים יפים וטובים, ולאחר מכן אנחנו נמשיך את הסיפור, ונראה בעצם לאיזה יוזמות התגלגלת בתקופה האחרונה, ומה אפשר ללמוד מזה.
ברצון רב. אז אני באמת זכיתי בתפקידי כמנהל האגף ליחסים בינלאומיים במשרד הכלכלה, בממשלת רבין, לרכז את הטיפול בפרויקטים של בניית השלום אחרי אוסלו. זאת הייתה חוויית חיים. פשוט חוויית חיים. לנוע מעזה לרמלה, לרבת עמון, לקהיר, עם המפות של המזרח התיכון, עם הפרויקטים החדשים של אחרי אוסלו. לתכנן מציאות חדשה. תיירות ביחד כולם, מערכת רכבות ביחד, תחבורה, מחשוב משותף, חקלאות, איכות הסביבה, פארק בינלאומי סביב ים המלח לכל אורכו, דברים נהדרים.
מדובר על דברים שיצאו לפועל או על דברים שתוכננו וככה היה איזשהו חזון גדול לנסות להגשים ואז בסוף בגלל האינטיפאדה השנייה בוטל?
כמו כל התהליך, נרצח ראש הממשלה. אז התהליך במידה רבה, לא לגמרי, נעצר, וגם במידה רבה חלק מהפרויקטים גם נעצרו. אבל מאחר שהפרויקטים האלה ממש נדרשים לחיים, ובמקרה זה לחיים משותפים, אז חלק מהם מסגשג. למשל פרויקט מים, שאני זכיתי לעסוק בו. חלקו היה במימון גרמני, חלקו היה במימון יפני. מדינות העולם התלהבו, עמדו בתור לבוא ולהצטרף לפרויקטים האלה. אז אני יודע שאחר כך אריק שרון עסק בפרויקט הזה אישית שנים, והוא התפתח, ובאמת עשה טוב לכל הסביבה. פרויקטים של איכות הסביבה ממשיכים, פרויקטים כלכליים, חלקם באמת הם בתשתית כל מה שיהיה תהליך שלום בעתיד. כי אלה ההסכמים היחידים שקיימים, אף אחד לא שינה אותם מאז. זה לא מקרה שנתניהו לא ביטל פסיק מהסכם אוסלו.
ואחרי שרבין נרצח, אז נתניהו נבחר, ואתה נשארת למשך זמן מה כיועץ גם של נתניהו, עד שהבנת שאתה לא מעוניין להמשיך.
אני מיד הגשתי מכתב התפטרות, אבל יש לך פרויקטים שהם מוצר לאומי. אתה לא קם והולך הביתה. אז נשארתי באמת חודש בלשכה של נתניהו, פשוט בשביל להעביר את האוצר הלאומי הזה, את הפרויקטים האלה בצורה מסודרת. אפילו היה מצב שנתניהו הזמין אותי לטיסה הראשונה שלו לקהיר. הכנתי לו משהו, ראש ממשלה, זה ראש ממשלה. מכובד בעיניי, אפילו אם הוא לא ראש ממשלה שלי. אז הכנתי לו מה שצריך בקהיר, והייתי אמור לעלות למטוס להתקן אותו. אמרתי, עד כאן, זה אני כבר לא מסוגל. התקנתי את העוזר שלו, לא עליתי למטוס, והלכתי הביתה, התפטרתי.
אבל למה באמת? למה, אם אתה אומר זה אוצר לאומי, בסוף יש חיים של אנשים, הרי הקשר עם נתניהו, בטח הוא היה מקדיש לך, נניח במקרה הטוב, שעה בחודש, שעה בחודשיים, משהו, עדכונים כאלה ואחרים, רוב העבודה היא מול הצוות של הלשכה, וגם אם יש איזו אי הנאה מיוחדת מלעבוד מול ראש ממשלה כמו נתניהו, שוב, בעיניך, למה להתפטר ממשהו שהוא כל כך חשוב לעם, לשני העמים?
זה היה חשוב גם לי.
כן, אז אני שואל.
זה היה אחד השיאים של חיי. זה לא עולה על הדעת. להיות אדם שהלך עם רבין שנים, שהיה במחנה של רבין, שהיה חלק מבניית השלום וממשלת רבין, ולעבור אחר כך ולעבוד עם האיש שהיה, סליחה לביטוי, אבל העובדה היא עובדה, ראש הכנופיה שהסיתה נגד יצחק רבין. זה בלתי אפשרי.
כלומר, זה עניין אישי.
זה לא רק אישי, זה גם עניין לאומי. אבל מאחר שהפרויקטים הם חשובים, ישבתי, אני, בעוונותיי, במחאות כפולות ומכופלות, חודש בלשכה של נתניהו, וכשראש הממשלה ביקש להכין משהו בביקור הראשון שלו בקהיר, אז ראש ממשלה זה ראש ממשלה. הוא ראוי לכבוד. הכנתי מה שהכנתי, ולא עליתי למטוס.
אתה יודע, בפעם שעברה, כשעשינו שיחה מקדימה, אז לפני שאתה הגעת, היה פה יגאל קרמון, שאתה גם פגשת אותו ביציאתו. ויגאל קרמון דיבר על הסכמי אוסלו, והוא אמר שאם רבין לא היה נרצח, אז רבין בעצמו היה מגלגל את הסכמי אוסלו לאחור, כי הוא ראה בהם ניסוי בלבד. זאת אומרת, הוא הלך בעיניים פקוחות לתוך משהו מסוכן, לתוך איזשהו ניסוי שעלול להתפוצץ, וכבר בנאום האחרון שלו בכנסת, אתה יודע, בשלב שממש היה כמה שבועות לפני הרצחו, הוא אמר שהדברים האלה לא מתפתחים בכיוון שהוא חשב, ואשף לא ראוי לאמון שניתן בו, וכנראה היה גלגול לאחור. מה אתה חושב על הדבר הזה?
אני לא אתפלא אם זה מה שהיה קורה. אני לא אתפלא אם זה היה התסריט, כי רבין הוא בראש וראשונה איש ביטחון. ועל ביטחון הוא לא היה מוכן להתפשר לרגע. בגלל זה כל ההסכם היה בנוי בצורה כל כך מורכבת, של תנאי מול תנאי, שלב מול שלב מול תנאי.
או כמו שנתניהו אומר, יתנו יקבלו, לא יתנו לא יקבלו.
במידה מסוימת כן. רבין הקדים אותו בנושא הזה. עכשיו רבין עצמו אמר שההסכם הוא לא פשוט, אלה מילים שלו, והוא מורכב ביותר, אבל הוא היחיד והראשון שעשה את הניסיון. ועדיין אנחנו נהנים מהפירות של הניסיון הזה, עד עצם היום הזה.
איזה פירות? זאת אומרת, אני סתם זורק פה חצי התרלה, חצי הלצה, אבל בכל צחוק יש אמת, תמיד מצטט אורוול המפורסם את לנין, שאומר, לנין אומר, בשביל להכין חביתה צריך לשבור ביצים, או כשחוטבים עצים זיזים עפים. כלומר, לכל דבר שאנחנו עושים בחיים יש מחיר. ועד כאן לנין צודק. אבל אורוול אומר, אני מבין שצריך בשביל להכין חביתה לשבור ביצים, רק בבקשה תראו לי פעם אחת את החביתה. איפה הפירות של אותו אוסלו?
אז אני אפרט, אבל לפני שאני אפרט, זה לגמרי לא מקרה שנתניהו לא ביטל פסיק מתהליך אוסלו. כי הוא נהנה מהתוצאות שלו, בפירוש, והוא גם שילם מחיר, הוא נתן את חברון, הוא נתן שטחים, הוא התפשר. עכשיו, כך את התאום הביטחוני. כך את העדות של ראשי שבק בוועדת חוץ וביטחון, לאורך שנים מאז אוסלו. תראה שכל ראש שבק מודיע לוועדת חוץ הביטחון. מנענו לאחרונה 140 פעולות פחה. מנענו 200 פעולות. מנענו 150. תאסוף את כל הפעולות שנמנעו בזכות התאום הביטחוני הפרי של אוסלו, ותראה שניצלו חייהם. אני בדקתי את מה שאני הולך להגיד. מה שאני הולך להגיד הולך להפתיע רבים. חייהם של אלפי ישראלים, לא מאות, אלפים, ניצלו בזכות התאום הביטחוני של אוסלו.
זה אנשים לא...
או הסכם הכלכלי.
אנשים לא כל כך מכירים את התאום הביטחוני. תאום ביטחוני בעצם זה, אפשר להגיד, פרי המחשבה של רבין. רבין אמר, אני לא מצליח בגלל הגבלות על זכויות אדם שניתנות לי, או שאני מוגבל על ידי בגץ ועל ידי בצלם ועל ידי כל מיני גופים בינלאומיים להילחם באופן אפקטיבי נגד החמאס, אז אני אעשה הסכם עם הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית וצהל יהיו בתאום ביטחוני, זה מה שנקרא תאום ביטחוני. הרשות גם תעצור בעצמה חמאסניקים וחוליות טרור, וגם תספק מודיעין לשבק, ואז עם מודיעין הזה שמסופק לשבק ומועבר לצהל, יהיו מעצרים כל לילה ולילה, כמו שיש עד היום, וככה לשיטתך ולשיטת רבין, אפשר להילחם בחמאס בלי בגץ ובלי בצלם, ובעזרת הרשות הפלסטינית.
אמת ויציב, רק תיקון קטן אחד סמנטי. הוא לא אמר שהוא לא מצליח, הוא לא מצליח מספיק לטעמו. הוא היה די פרפקציוניסט בדברים האלה. בעיקר בתחום הביטחוני. אז הוא הצליח להילחם בחמאס, לא מספיק כמו שהוא דרש מעצמו. ואז, באמת, הוא יצר את ההסכם הביטחוני הזה, ואני חוזר ואומר, אני חייב לחזור ולהגיד, אנחנו נהנים מזה עד עצם היום הזה. לך תמיר ברחוב הראשי של ירושלים, רוצה דיזינגוף, תסתכל סביבך, תסתכל על מאות או אולי אלפי אנשים, חלק מהם שאין להם מושג על זה, מושג ירוק, לא היו מסתובבים שם היום, לולא התאום הביטחוני של אוסלו.
אבל אם אני אלך מהרחוב הראשי של ירושלים, שכולם מסכימים שזה רחוב יפו, או אני אצעד מבניין העירייה, מממילה, מכיכר ספרה, אם אני אצעד, אתה יודע, אפילו לא חמש דקות. חמש דקות של מישהו מבוגר מאוד שהולך עם הקל, אני אגיע לשער שכם, ושם בוצעו, אני חושב שזה המקום הכי מרוכז בישראל, שבוצעו בו הכי הרבה פיגועים, כולל פיגועי דקירה, כולל פיגועי ירי, יש שם, אני חושב, עשרות מגבניקים שמאבטחים את המקום הזה. זאת אומרת, עדיין ירושלים מקום, או לפחות ירושלים, אתה יודע, אפילו חמש דקות הליכה מהעירייה, שזה אחד המקומות הכי מרכזיים בירושלים, מקום מסוכן, מקום שלא כדאי להסתובב שם. אני כמובן מסתובב שם הרבה, כי אני לא ממש חושב שהדבר הזה אמור לגרום לי לא להסתובב במקום הזה, אני רוצה גם לשדר תחושת ביטחון, ואני גם משתדל להיות חמוש ברוב הזמן, אז אני חושב שאני מישהו שמוסיף לביטחון, אבל באופן כללי, גם הטרור התגבר אחרי תהליך אוסלו, זאת אומרת, האינתיפאדה הראשונה הייתה כבר בגסיסה כשההסכמים נחתמו, ואז היא שוב הרים הראש יחד עם פצצי אוטובוסים ודברים שלא ראינו באינתיפאדה הראשונה. לא היה באינתיפאדה הראשונה פצצי אוטובוסים, ובאינתיפאדה של אוסלו ושל תהליך השלום, קורבנות השלום, היו הרבה יותר הרוגים, הרבה יותר פצועים, הייתה חרדה גדולה, כולנו בטח זוכרים את הפיגוע בדיזנגוף, ולאחר מכן, כשהתהליך הזה נמשך, היה פיגועים באינתיפאדה השנייה, מעל 1,000 יהודים נרצחו, ונפצעו הרבה 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 יותר, ולאחר מכן, גם בשנים האחרונות, גם בעשור האחרון, שהוא אחד העשורים השקטים, אנחנו רואים שחלק גדול מהמחבלים בפועל, שנעצרים, שמוצאים את מותם בעת רצון לבצע פיגוע, הם אנשים של אבו מאזן בעצמו. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים תמונות שלהם לבושים במדים של השוטרים הפלסטינים, שמקבלים נשק מאיתנו, את הקלצ'ניקובים האלה מאיתנו, ואחר כך עם אותו קלצ'ניקוב, או עם נשק אחר, זה לא משנה כרגע, מבצעים פיגועים נגד ישראל. זאת אומרת, אם הרשות לא הייתה מעורבת בשום פיגוע, ובשום אינתיפאדה ובשום דבר כזה ואחר, אתה יודע מה הייתי אומר לך, בסדר, אז הרשות היא איזשהו מין משטאפ שלנו, להילחם בטרור, להילחם בחמאס, ולהילחם בכל מיני ארגוני טרור קיצוניים כאלה. בוא נעשה שלום עם מתונים. אבל המצב הוא שאשף, הרשות, והמנגנונים של הרשות, התנזים והפתח, עדיין מבצעים פיגועים עד עצם היום הזה, וביתר סט גם ביצעו באינתיפאדה השנייה, עד שיצאנו למבצע צבאי להילחם בהם.
אין שום ויכוח שאנחנו חיים תחת טרור היום, שחיינו בעבר, ושיש טרור גם אחרי אוסלו. אף אחד לא מתווכח עם זה, אף אחד לא מתכחש לזה. אבל תראה, היה טרור בזמן מסע ומתן במדריד, כי גורמי טרור רצו למנוע תהליך שלום. היה טרור בזמן המסע ומתן בקמפ דיוויד, כי גורמי טרור רצו למנוע שלום. היה טרור גם אחרי אוסלו, כי רצו למנוע את השלום. זאת אומרת, הקיצוניים תמיד ירימו ראש אם התהליך השלום יאיים במרכאות להצליח. אז מה, אז בגלל זה אנחנו לא נתקדם בתהליך השלום? מה פתאום? ואלה שאתה הזכרת ברשות, זה נכון, אני לא מתכחש שזה. אבל אלה היוצאים מן הכלל ולא הכלל. אז מיעוט קיצוני תמיד יהיה. אז בגלל המיעוט הקיצוני, אנחנו נימנע מלעשות היסטוריה ולעשות צעד גדול קדימה בשביל לנסות לעצור את התהליך האלים הזה לטובת תהליך שלום, לא בא בחשבון.
אוקיי, אז אם באמת הדבר הזה הוא בסך הכל איזשהו עיקר ותפל, אז בעצם אומר, הדברים שאני אומר הם לא העיקר, העיקר פה זה בעצם הניסיון שלנו לבוא ולהתקרב קצת יותר, לנסות לעשות תהליך שהוא סך הכל, בכללי מטיב, לכל דבר יש מחירים. איפה אתה נפגש עם התהליך הזה אחרי רצח רבין? אתה יוצא מהשירות הציבורי, מלהיות יועץ של ראש הממשלה, רבין ואז נתניהו למשך כחודש, ואתה רוצה להמשיך לקדם את השלום בדרכך שלך.
24 שעות אחרי שהתפטרתי ממשרד ראש הממשלה, הקמתי עם חברים יהודים וערבים את עמודת בני אברהם, שמטרתה היה חינוך שלום. הרגשתי שצברתי ניסיון, הרגשתי שיש לי כוח, יש לי ביטחון, הרגשתי שאני יכול לעשות את ההבדל. ו-20 שנה תמימות רצנו, עם מורים פלסטינאים יחד עם מורים ישראלים, מנהלים עם מנהלים, פעילים חברתיים, פעילים חברתיים, גם אנשי תקשורת, ואו שעשינו דיאלוגים מול טקסטים, להכיר את הנרטיב, של השני, או שעשינו סיורים משותפים באתרי מורשת של השניים. גם בישראל, גם ביהודה ושומרון הגדה, ולפעמים אפילו בעזה.
אתה יכול לתת דוגמה?
עם שני מורי דרך. אני אתן לך דוגמה. תאר לך 1997. זה די מזמן, נכון? אני עומד מול נמל יפו. ואני המדריך הישראלי, אני מורה דרך בעברי.
נמל יפו זה מקום שנחשב אתר ארכיאולוגי? לא. אמנם הוא עתיק כנראה 4,000 שנה, אבל...
קודם כל, יש שם תל ארכיאולוגי, כן. אבל הוא קבור באדמה. אפשר לראות אותו. אבל יש איזה סידור. אני מדבר על הנמל.
אוקיי.
הנמל של שלמה המלך. בסדר? ארזי הלבנון לבית המקדש. חירה מלך צור לשלמה המלך. אני נעמד ששם בתור המדריך הישראלי, ודוקטור עדל יחיא, יושב ראש העמותה התאומה מרמלה, הוא המדריך הפלסטיני. ואני כמו פטריוט ציוני אומר, זה היה הנמל של שלמה המלך, אבל זה גם היה הנמל של סבתא שלי, שעזבה ברגל את אודסה, והלכה עד שמצאה אונייה לאיסטנבול, ומאיסטנבול לביירות, ומביירות ליפו. וכאן זה השער לציונות. ואמרתי את זה קצת בגאווה ציונית מוגזמת כנראה, ועד אליחיה נעמד, תורו להגיד את הזווית הפלסטינאית, והוא אומר לי, כן אמיר, זה הנמל של הנקבה. עכשיו ב-97 מעטים שמעו את המושג נקבה. ואני מודה שהוא היכה בי, הייתי בהלם. והוא צדק אגב, ואני שמח שהוא היכה בי, כי הוא הכריח אותי לראות את ההיסטוריה בעיניים של הפלסטיני.
אבל מה הקשר בין נמל יפו לבין נקבה?
או.
זאת אומרת, הנמל כנמל...
תסתובב היום, תמיר, במחנה פליטים ג'באליה, בעזה, ואתה תראה הרבה פליטים מיפו. הפליטים מיפו, הערבים שעזבו בעקבות הקרבות, הם אלה שהתיישבו ברצועת עזה. זאת אומרת, זה היבט אחד של הנקבה בעיניים של המדריך הפלסטיני. הם מבחינתם ברחו, נאלצו לעזוב.
כן, ברור. ברור למה יפו קשורה לנקבה, לא ברור למה נמל יפו קשורה לנקבה. זאת אומרת...
כי מאותו נמל שסבתא שלי, הציונות, הביא אותה לארץ, אז הסבתא של עדל היה... זה היה השער לפליטות של אבג'באליה.
כלומר, הם לא הלכו ברגל לעזה מיפו, אלא הם
לא, במקרה הזה באוניות.
הבנת.
יכול להיות שאותם אוניות שהביאו את סבתא שלי, כמה זה 40 שנה קודם לכן, אולי 50 שנה.
אוקיי, אז בעצם היה ניסיון לחינוך שלום. מה זה חינוך שלום? מעבר לבאמת החלפת נרטיבים, להכיר את הסיפור של הצד השני.
חינוך שלום זה דיסציפלינה אקדמית מוכרת וחשובה מאוד מעיניי, שלומדת את הסכסוך נניח בצפון אירלנד, שלומדת סכסוכים אחרים, שלומדת את תהליך הפיוס בדרום אפריקה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ומנסה ליישם אצלנו. חשוב מעין כמותו. מי שפיתח את זה בעיניי, והיה מורי ורבי בימי שלי לחינוך, אחרי הימי ביהדות, זה פרופסור דניאל ברטל. ואני רואה בו המורה שלי, וממה שלמדתי ממנו, ניסיתי ליישם בעמותת בני אברהם.
ומה זה נועד לעשות? אוקיי, אז נגיד, נגיד שהחלפנו נרטיב. בסדר, אני מבין שעכשיו אתה מתייחס למלחמת העצמאות בתור אסון, והפלסטינאי מבין שאנחנו מתייחסים למלחמת העצמאות, כי נלחמנו על חיינו, הותקפנו על ידי שבע צבאות ערב, ועל ידי ערבי הארץ, ובסך הכל התגוננו בשביל ניסיון, אתה יודע, לשמור על הדופק שלנו. אוקיי, אז החלפנו דעות, מה עכשיו?
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
קודם כל נגיד, זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו עוד רחוקים מזה מאוד מאוד. אבל בסדר, תיאורטית, נגיד שהחלפנו. האויב במרכאות נהיה הומני. נהיה בן אדם. יש לו עיניים. הוא לא שקוף בשבילך. יש לו חלומות, יש לו תקוות, יש לו רצונות. וזו תחילתה של הכרה הדדית. זו תחילתה של הסתכלות אנושית מכבדת ומקבלת, שמביאה את שני הצדים למסקנה שאנחנו פה בשביל לחיות ביחד. אף אחד לא יפנה את המגרש, למרות שאולי במקור כל אחד מאיתנו קיווה לגרש את השני, אולי. אבל הגורל שלנו הוא לחיות פה. ליד הגפן, ליד התאנה, ליד עץ הזית שלידם גדלנו, ואין לנו ברירה, אלא ללמוד לכבד אחד את השני עם כל המחלקות ועם כל הדם שנשפח.
אתה יודע, אני, זה אולי אתה לא יודע, אבל אני גדלתי בנווה מונוסון, ביישוב שאני חושב 90% ממנו מצביע למרכז ושמאלה. גם אני, שרבי נרצח, שמתי את הימין ואת המתנחלים ואת כל ה, אתה יודע, את כל מי שצריך להאשים ואת כל מי שראוי להאשים אותו. אמנם הייתי בכיתה ב', אבל זה רק מעיד על הלך הרוח של אותה תקופה, שבעצם להאשים את הצד הימני, כולם רצחו את רבין. דרך אגב, עכשיו גם מאשים אותי, אז זה היה הדבר המצחיק. אני בכלל הייתי ילד שמאלני שמאשים. איך נהפכתי להיות הנאשם, אני לא יודע. עכשיו, אחת התמונות שאני הכי זוכר מהתקופה של רצח רבין, זה היה, אם אני זוכר נכון, זה היה בידיעות אחרונות, במעריב. זה היה איזשהו איש דתי אחד עם זקן, והוא שם על עצמו מין שלט כזה, אני מתבייש. בטח אולי גם אתה מכיר את השלט הזה,
זה ממש...
זה היה תמונה מפורסמת.
אי אפשר לשכוח.
זאת הייתה תמונה מפורסמת של כאילו הימין לוקח אחריות. הנה, לא רק אנחנו מאשימים את הימין, גם הימין בעצמו לוקח אחריות על הרצח.
יפה מאוד. אני מצדיע לאיש הזה.
אני חושב שזה לא... האשמה של מחנה שלם, הרצח. אני חושב שאין, אני חושב שאין בן אדם שעשה נזק יותר לימין ולתהליך ולביטחון של אזרחי מדינת ישראל יותר מאשר יגאל עמיר. זאת אומרת, זה בן אדם שפגע בימין, לא בשמאל, לא בשלום. לפי דעתי הוא בן אדם שהכי הרס את היכולת שלנו לסגת מהסכמי אוסלו. כי אחרי שאתה הורג מישהו, אתה הופך אותו לקדוש מעונה, למרות שהוא לא היה קדוש, הוא לא היה מעונה, והוא בעצמו היה נגד התהליך הזה, והפכת אותו פתאום למורשת רבין, זה לא מורשת ביטחונית, אלא מורשת של שלום בכל מחיר, גם אם זה מורשת, נקרא לזה הכי פרוגרסיבית, נוסח 2023, שבכלל רבין לא היה שם, ולא לא יהיה שם. אבל מילה אחת שאני רוצה לומר, בהקשר הזה של, של העבר שלי, אז נשאלת השאלה, אוקיי, מתי נהייתי פשיסט? באמת שאלה טובה, מה נשתנה? אז בזמן ההתנתקות אמרתי ממש כמו יאיר לפיד, שאני שמח שהייתה התנתקות, בשביל להתנקם במתנחלים. המתנחלים האלה עושים לנו כאלה צרות, הם כאלה צרי עין וכאלה לא מבינים. דרך כלל זאת לא רק הגישה שלי, זאת גם הגישה של יאיר לפיד, יש מאמר מפורסם של יאיר לפיד, של, אם אני זוכר נכון, זה כמה מחשבות על ההתנתקות, אני אמצא את זה, אני אשים את זה בתיאור של הפרק שלנו, לאחר מכן, כי באמת המאמר הזה ירד מהאתר של ידיעות אחרונות, מרוב כנראה הבושה של יאיר לפיד ושלוחיו או שולחיו על הדברים שהוא אמר. יאיר לפיד אמר את זה בעצמו, שבעצם ההתנתקות הייתה שיעור בדמוקרטיה למחנה הימין. שילמדו לקבל את הכרעת הבוחר, שילמדו לקבל את הסטנדרטים הדמוקרטיים, ויעשו את כל זה עם הורדת ראש, ואיזה מין שיעור באזרחות כזה, רק שיעור מאוד אלים שכלל פינויים של אנשים, או טיהור אתני של אנשים מביתה. ואז בוא נחזור רגע לסיפור שלי. אז מתי אני השתניתי? נבחרתי ללכת כחלק מאיזה קבוצה של צעירים וצעירות ישראלים ופלסטינים לווילס. ווילס, כן, זה הווילס, וזה הניסיון ללכת בעמותה של, אם אני זוכר נכון, דניאל משהו. היה זו עמותה שבעקבות איזשהו נער שנרצח במאבק הלאומי בתוך אירלנד, בין צפון אירלנד לדרום אירלנד, ובריטים טובים תרמו הרבה מאוד כסף כדי להפגיש ישראלים ופלסטינים, וכל הזמן דיברו איתנו על הלמידה, או על החשיבות של הלמידה מהלקח האירי. כי אם הם אחרי כל כך הרבה שנים הצליחו בסוף להתאחד ולשבת ביחד, סביב שולחן משותף, ולהפסיק את המלחמה ולהפסיק את הטרור, אולי גם אנחנו, שני עמים, שרבים כבר כל כך הרבה זמן, כבר מעל 100 שנה, נוכל אולי לשבת ביחד ולהתאחד. אז באמת ישבתי מול אותם צעירים וצעירות פלסטינים, שכולם, דרך אגב, הצביעו לפתח, זה היה בשנת 2006 הנסיעה הזאת, וזה היה בדיוק אחרי הבחירות. זאת אומרת, זה לא הקיצוניים, זה המתונים. ואני יושב, אני באמת בתמימות גדולה, כאדם שרואה את עצמו מצביע מרץ, או עבודה, או משהו בסגנון הזה. אז אני אומר להם, טוב, בוא ניתן להם את ההצעות, בלי כל הקיצוניים האלה מימין, ובלי כל גוש המרכז, אלה שלא מוכנים לוויתורים כואבים. אני אבוא, ניתן להם את כל מה שמרץ מוכנים להציע, ואז הם יגידו לי, יופי. ואז אני מציע להם את זה, והם אומרים, לא, אנחנו רוצים גם את כל יהודה ושומרון, יהוד ונעין, עד המטר האחרון, וגם לחזור ליפו ולהיות אזרחים גמורים בישראל. אמרתי להם שנייה, אבל כל המטרה פה היא להיפרד, ולא לחיות ביחד באותה מדינה, כדי שבמדינה היהודית תהיה רוב יהודי, ובמדינה הערבית תהיה רוב ערבי. אולי לא יהיה יהוד ונעין, כלומר לא יהיה 100% ערבים, ואולי לא נעקור את אופרה ואת בית אל ואת אריאל ומעלה אדומים, אבל... והם אמרו לי, לא. הם לא מוכנים לדבר הזה, הם לא מוכנים, הם מוכנים רק שהמדינה היהודית, המדינה היהודית דמוקרטית, תהיה על פי חוקי השריעה, ורק אז הם יהיו מוכנים. אז אני הסתכלתי עליהם ואמרתי, לא, אז אני גם לא מוכן להסדר הזה שבו גם המדינה היהודית תהיה מוסלמית, וגם המדינה המוסלמית תהיה יודנריין, זאת אומרת, טוב שהם בכלל מוכנים לאפשר לי לגור פה, אבל הם רוצים לחזור ליפו, לחיפה, לירושלים, לכל הבתים שלהם פעם, למושבה הגרמנית, הם רוצים לחזור לכל מקום ומקום שבו הם היו, ולהיות אזרחים רגילים, סליחה, אזרחים עליונים. כי בעצם החוק פה יהיה חוק השריע. ואז אמרתי, טוב, אז אני לא מעוניין בשלום כזה, שלום אסלאמי במרכאות כפולות, ואני פשוט מעדיף לשלוט באוכלוסייה כזאת או אחרת פלסטינית, בכוח הזרוע, עד שהם התייאשו, או יהיה להם פתרון יותר נחמד ויותר שאני יכול לחיות איתו מאשר הפתרון הקיצוני הזה שלהם.
טוב, אז יש גם כאלה. יש גם כאלה. אבל אני פוגש בשנים האחרונות פלסטינאים מדי יום. ואני כמעט יכול להגיד שאני חי איתם. יש לנו שותפות מדהימה ביניהם בארגון שורשים בגוש עציון. שותפות אינטימית של שווים, של כיבוד הדדי. אז מה לא יכול לקרות יותר? הפרדה בנוסח אוסלו כבר לא תהיה. זה באמת כבר עבר מן העולם. כי אנחנו אחד בתוך השני, מכל הבחינות. לא רק ביטחון וכלכלה, ולא רק זהות, ולא רק הווי, ולא רק אמונות. אז יהיה חייב להיות הסכם מאוד מאוד מסובך ומורכב, שבראש וראשונה יש הכרה הדדית, וזה הושג כבר באוסלו, פעם ראשונה בהיסטוריה, וזה עדיין מחזיק מעמד, ההכרה הדדית. זה לא מעט, לא לזלזל בזה.
בוא נתרגם את זה רגע לשפה של בני אדם, הכרה הדדית זה בעצם שהרשות הפלסטינית, סליחה, אש"ף, חותם על הסכם מול ישראל. לא חותם על הסכם מול האמריקאים, והאמריקאים חותמים מול ישראל באיזה מין הסכם כזה, כמו הסכם הגז עם לבנון, שחיזבאללה לא חתם מולנו.
אבל הוא חתם כבר.
לא, אני אומר, זה על מדשת הבית הלבן, נחתם. אבל, מה שדיברנו מקודם על ייתנו יקבלו, לא ייתנו לא יקבלו. אם באמת הפלסטינים היו אמורים לתת משהו, זה בעצם גם את ההכרה הדדית, שזה כבר הם עשו ב-day one, בהסכם העקרונות של אוסלו ב-95. 94.
שהוא הבסיס עד היום, ביחסים בינינו.
שהוא הבסיס עד היום, נכון. אבל
וזה לא מעט.
הם היו אמורים גם לשנות את האמנה הפלסטינאית, ועל זה דיברנו בשיחה המקדימה. אמרתי לך בעקבות הרבה מאוד מידע שאני מכיר, שהאמנה הזאת לא שונתה מעולם. זאת אומרת, כונסו הרבה פעמים ועדות במרכאות כפולות, שדנו בביטולה, אבל מה שהם אמורים לתת זה בסך הכל לשנות את האמנה של אש"ף, ועכשיו את האמנה של הרשות, ובעצם להגיד, אנחנו יותר לא רוצים בחיסולה של מדינת ישראל, מהירדן עד הים, אנחנו מכירים בזה שתהיה פה מדינה שתישאר גם בסוף התהליך. והדבר הזה, מה שאני יודע, לא שונה עד היום, אפשר לפתוח זה באינטרנט, את האתר של אש"ף, ולהסתכל ולקרוא את האמנה עד היום, היא לא שונתה, לא על ידי ערפאת ולא על ידי אבו מאזן.
אז אני מוכרח להגיד לך, שאני מדבר עם פלסטינאים על הנושאים האלה. ואני שואל, ואני לפעמים גם מתקיף, ואני יודע גם להיות אגרסיבי איתם כשצריך אם אין ברירה. לא שמתי לב שמישהו ממש ממש מתייחס אל האמנה כראה כזה וקדש, או כמסמך יסוד, או כתנך מסוג כלשהו. ממש לא.
אז אם זה כזה קל ערך שישנו?
בסדר. אז בבוא העצם ישנו. אני לא מוטרד מזה. זה באמת, זה אחרון הדאגות שלי. הדאגה מספר אחד היא באמת ביטחון, והיא תישאר כזו, אבל מעבר לזה, להשיג את הכבוד ההדדי, את ההקשבה ההדדית, את ההכרה ההדדית, שיאפשרו חיים ביחד. וזה לא בשמיים, זה לא בלתי מושג.
וזה מה שאתה עושה בשנים האחרונות, וגם מאז הרצח. זאת אומרת, מאז רצח רבין אתה עוסק... עסקת בעמותה שהקמת וגייסת לכסף ועשית בפעילויות גדולות של חינוך שלום, של מפגשים והכרת הנרטיב אחד של השני. ואז היה עוד איזשהו שלב, עוד איזשהו שלב שמאוד משמח, ככה מצלמה כרגע עליי, אבל לך יש חיוך גדול על הפנים. ואני הייתי שמח שתספר לנו על באמת השלב הנוכחי שבו אתה עוסק, שבו אתה שותף, סביב איזושהי קבוצה שהתרקמה לה, והייתי שמח גם שתספר את החוסר רצון שלך להצטרף לו לאותו מיזם, ועל הדברים החדשים שגילית.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אז זה באמת מרכז חיי להפתעתי. אני הראשון שמופתע בשנתיים האחרונות. עוד כשהייתי בעמותה שלי, עמותת בני אברהם, שחייתי אותה 20 שנה, עד לפני כ5 או 6 שנים, כל הזמן שמעתי על ארגון שורשים, שהוא הוקם על ידי ממשיכי דרכו של הרב מנחם פרומן. ואגב, עם הרב מנחם פרומן התייעצתי על הקמת העמותה שלי, בני אברהם, שנים קודם לכן. וחברים שלי, חלקם היו פעילים במלא אברהם, והם בשורשים, בגוש עציון, הזמינו אותי כל השנים, בוא, תבוא, תראה, תבקר, ואני סירבתי, הייתי מלך הציניקנים.
סירבת בגלל שהם דתיים, בגלל שזה גוש עציון, בגלל שהם, מה בדיוק?
בגלל שהקלישה הידועה, מה זה דו-קיום בין מתנחלים לפלסטינאים, נו באמת, זה לא רציני, ככה אמרתי.
מאיפה אתה? בארץ?
אני ירושלמי, בנפשי, בדמי, רוב חיי.
אוקיי. מאיפה אבל היום?
היום מרשפון.
רשפון. זאת אומרת, ביישוב, 100% יהודי, בלי ערבים ובלי...
לא, אבל אני חצי מזמני בגוש עציון.
לא, עכשיו, אבל עכשיו. אני מנסה, רגע, להסביר לצופים ולמאזינים שלנו, רגע, את ההתנגדות שלך בכלל להצטרף למיזם הזה של המתנחלים בגוש עציון. מאיפה הרתיעה?
הרתיעה הייתה, כן, מתנחלים, זה אומר דיכוי פלסטינאים. זה ברור. עכשיו, אני בחיים שלי לא הייתי בגוש עציון. אני חייב להתוודות ולהגיד את זה. ואז יום אחד מזמינים אותי מכל המקומות בעולם לתקוע, להרצות על תהליך השלום. נדמתי. אמרתי שאני אבוא, ברצון רב כמובן, ואמרתי, ננצל את ההזדמנות ונפגוש את הדסה פרומן.
אשתו של הרב פרומן שנפטר, וממשיכה בעצם את המיזם שלו, את שורשים.
ממשיכה את דרכו, שהיא מחנכת דגולה, והיא גם רמנית, והיא פעילה מרכזית בשורשים, ואנחנו כולנו ממשיכים את דרכו של הרב מנחם פרומן, שהיה באמת יחיד במינו. אז הדסה בביתה אומרת לי, אמיר, לי אתה לא יכול לסרב, נכון? אמרתי לו, נכון הדסה. בוא ביום חמישי הבא, בשבע בערב, בוא לבקר.
זאת אומרת, אחרי ההרצאה שלך, אחרי ההרצאה שלך, שאתה מרצה בתקועה, אתה נפגש עם הדסה, והיא אומרת לך, תבוא למיזם הזה.
ממש ככה.
כאורח, לא כמרצה, לא ככה.
כאורח. הכריחו אותי בסוף להיות מרצה, אבל לא חשוב. ואני רואה אנשים פלסטינאים, אני לא מאמין, מאזור שכם, ג'נין בצפון, ועד דרום הר חברון, יטא סמוע. ואני רואה מתנחלים, מתיישבים. קרא לזה איך שאתה רוצה, מאריאל וקרני שומרון ועד אותניאל. ולא סתם יושבים ביחד. מכירים את השמות של הילדים, מכירים את המשפחות. שואלים על התינוק שנולד במשפחה הזו והזו מבית אומר או מתקוע. ואני רואה משהו כזה אינטימי. אני חשבתי שראיתי הכל בשדה הישראלי-פלסטיני. דבר כזה עוד לא ראיתי. חזרתי למחרת, וקבעתי פגישה עם השותף שלי היום מזה שנתיים, חאלד אבו עווד, שהוא בעיניי מנהיג פלסטיני אותנטי, ומחנך דגול.
ואסיר משוחרר.
ואסיר משוחרר, שזה חלק מהסיפור.
אנחנו נדבר על זה.
שזה חלק מהסיפור, חשוב אגב לדבר על זה, ואני אומר לחלד, חלד תקשיב, אני באתי להקים איתך בית מדרש יהודי מוסלמי, וחלד הוא מוסלמי אדוק, מה הוא ענה לי? או, המשיח הגיע.
מה היה המיזם עד אז? זאת אומרת, נדבר על הבית מדרש, אבל כשאתה הגעת באותו יום לשורשים בהזמנתה של הדסה פרומן, מה ראית? מה היה שם? מה היה התוכן? סתם אנשים באו לשבת סביב במדורה?
לא, לא, זה לחלוטין לא סתם. בקיץ יש קייטנות לילדים פלסטינאים ושל מתנחלים ביחד.
גם אז, גם כשאתה באת לביקור.
ודאי, שנים כבר. הכשרות של מנהיגות צעירה, שנים כבר. דיאלוגים כולל דיאלוג של הבנה בין דתית. קורסים יחד לצילום שמצלמים בעיניים של הילד הפלסטיני וישראלי את הסמלים של החיים בטבע ובכל מקום אחר של ילד פלסטיני וילד ישראלי. קוראים שם דברים מדהימים. מגיעה צלמת מקצועית מתנדבת במיוחד מניו יורק להוביל את זה. אלה דברים לא יומנו. ו יום אחד קבעתי פגישה עם חבר שלי משורשים, מיירון יהושע. ניסיתי לקבוע פגישה. אני אומר, מיירון, מחר ב-11. אנחנו יושבים, הוא אומר לי לא. לא רגיל לשמוע לו, למה לא? הוא אומר, אני בתורנות. איזה תורנות בראש שלך? אני מסיע חולים פלסטינאים לבית חולים תל השומר. יש פה משהו אחר, משהו שונה לחלוטין ממה שהציבוריות הישראלית שומעת ונחשפת אליו. כמו שאומרים, good news doesn't make headlines. כן, זה לא נכנס חדשות טובות, אבל יש בו גם עניין אחר. מצד אחד אנחנו רוצים להפיץ את המסר הזה, מצד שני זה מסכן את החברים הפלסטינאים, החשיפה לתקשורת. אז הרבה מאוד טלוויזיות, כולל הכי גדולות בארץ, שביקשו לבוא ולצלם, נדחו. לצערי הרב, לצערנו הרב, אני דחיתי. כי אנחנו חוששים לחייהם של הפלסטינאים. הם מאוימים.
מאוימים על ידי?
על ידי הפלסטינאים הקיצוניים. שלגמרי לגמרי לא מרוצים מזה שצומחת כאן איזושהי אידיליה. שמתרחבת ומקרינה על כל הסביבה ועל כל הכפרים. יש כאלה שזה לצנינים בעיניהם. אין ספק.
אז בוא נדבר רגע על חאלד אבו עוואד. כי בעצם נשאלת השאלה, אני חושב שזאת שאלה שמעניינת את כולנו, ישראלים ופלסטינאים כאחד, לפחות החלקים שרוצים שלום. אני חושב שגם הימין הישראלי שרוצה שקט, מעוניין לדעת, אוקיי, איך עושים שקט? אז שקט אפשר לעשות או על ידי המון המון הפעלה של כוח, סיכול של הטרור, כניסה לילה לערים הפלסטיניות ומעצר חשודים, כליאה, גירוש משפחות, הרס בתים ודברים כאלה, ואפשר גם על ידי שגם השמאל רוצה בשלום ורוצה, אני חושב, בשקט. מה גרם לחאלד אבו עוואד, לשותף שלך, בסוף, אחרי שהוא היה אסיר, אחרי שהוא כבר ניסה לבצע...
אסיר ביטחוני.
בוודאי, פעולות חבלניות, בוא נקרא לו בשמו. מה גרם למחבל חאלד אבו עוואד להפוך לפעיל השלום חאלד אבו עוואד?
חאלד ואלי אחיו וחברי משפחה אחרים בהתחלה ניסו את המאבק המזוין. בהחלט. והם נכשלו במאבק הזה. זאת אומרת, first and foremost, קודם כל, גם אנשי שלום, אנחנו לא צמחוניים. השלום זה לא פרח שאתה משקיע אותו כל יום. אנחנו לא רומנטיקנים ולא תמימים. קודם כל ביטחון. אז קודם כל לבלום את החבלה נגד קיומה של ישראל. וחלד וחבריו נבלמו, באמת. בבית הכלא הם למדו עברית שוטפת. הכירו מקרוב את הסוערים, קראו עיתונים וספרים בעברית ביומיום, למדו להכיר, לכבד, אולי אפילו להעריך את החברה הישראלית. ועברו מטמורפוזה שבה המאבק המזוין הוא אאוט, והניסיון לקירוב לבבות הוא אין. אני למדתי את זה גם בבלפסט. עכשיו, החבר'ה האלה הם העתיד של תהליך השלום. דווקא בגלל שהם עברו את מה שעברו. הם היו, עסקו בחבלה, הם נכוו, הם הבינו שאין לזה שום תוחלת, הם הבינו שאף אחד לא הולך לשום מקום, ונגזר עלינו לחיות ביחד, והם למדו לכבד, ונוצר בסיס לחברות אמת. זה התהליך, וזה המודל של מנהיגות פלסטינאית עתידית לשלום.
כן, אבל לשאלתי, שאני חושב שזאת השאלה הכי חשובה פה ברעיון הזה, כי בעצם... אם אנחנו לא פוגשים יד מושטת בצד השני, אז אנחנו, קצת קשה לנו לעשות שלום לבד. אפשר לעשות שלום יחד עם גדרות ויחד עם הפרדה מוחלטת. זה מודל אחד, אבל כשאתה מדבר על מודל שהוא כבר אוטופי קצת, שהוא, אתה יודע, מרגיש אוטופי, שהוא מרגיש טוב, אתה אומר, וואלה, זה דבר שהוא ממש אידיליה, אז אנחנו צריכים להבין מה גורם לצד השני לרצות שלום אחרי שהם רצו לרצוח אותנו במשך 100 שנה. ואיך שאני מפרש את ההסבר שלך לגבי אותו מחבל חאלד אבו עוואד שהפך להיות פתאום פעיל שלום, זה...
מנהיג שלום.
מנהיג שלום, זה פתאום אפשר להגיד, מנוגד למה שתמיד אומרים בשמאל, בשמאל או במרכז, אומרים צריך לתת להם תקווה, צריך לתת להם אופק מדיני, אלה המילים שהם לרוב משתמשים בהם. והנה לחלד אבו עוואד נתקל בקיר, נתקל בחומה בצורה, אני לא יודע אם זה של חומת מגן או של המשך של חומת מגן, שפשוט סיכלו, עצרו אותו, שמו אותו בכלא, ואמרו לו חביבי, ככה זה לא עובד. בדרך הזאת אתה לא תגרש מפה אף יהודי. נגזר עלינו להיות פה ישראלים בכוח החרב, אנחנו הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מתקדמים, in your face. ועכשיו אתה יכול או לקבל את זה, או להמשיך להתקל בחומה בצורה הזאת, ולעשות לעצמך כאב ראש עוד יותר גדול. ובעצם חלד אבו עוואד לא ראה אופק מדיני, הוא ראה ייאוש מתהליך של טרור. הוא ראה ייאוש מהטרור, הוא אומר, טרור זה לא עובד. זאת אומרת, הלוואי שטרור, או הלוואי שהייתה לי דרך בכוח להעיף את היהודים האלה. אבל אני פשוט מיואש מלהעיף את היהודים האלה, וברגע שאני מיואש, אז אין לי ברירה, אין לי משהו אחר לעשות, חוץ מאשר לשבת, להכיר, להבין שאלה החיים, מה שנקרא. אני חייב לחיות איתם ביחד, ואם אני חייב לחיות איתם ביחד, הוא חייב, בוא נגיד, לחיות לצידם באיזושהי דרך, לפחות אז נהיה חברים, למה להחמיץ פנים כל הזמן?
לא, תמיר, אתה מתאר את זה כמשהו דיכוטומי. שלב אחד, הוא היה מיואש ממנו, אז הוא עובר לשלב ההפוך. זה לא ככה. אני קודם כל אהיה רביניסט ואגיד, הבסיס לכל זה הביטחון שלנו. אין שום ויכוח. בלי זה לא יהיה שלום. אין שום ויכוח. זה כולל אגב את תוצאות מלחמת יום כיפור עם המצרים. שדווקא התוצאות הביאו את המצרים לשולחן הדיונים. אבל זה קורה די במקביל בשלב מסוים. אני מסכים איתך שלא בהתחלה. פה אני מוכן להסכים איתך. עם היתר אני פחות מסכים. נוצר איזה תהליך של הכרה, תהליך של תודעה, תהליך של הזדהות, תהליך של התבגרות, ותהליך של סליחה על המילה המפוצצת. גם אהבת האדם נכנס לפה. אני יודע איך חלד מדבר על אהבת האדם עם קוראן פתוח כשאנחנו יושבים בבית המדרש היהודי מוסלמי. אז זה תהליך שמשלים.
אבל מה שמאוד מעניין אותי זה אם הילדים של חלד הם גם במקום הזה, או הילדים, או המשפחה המורחבת, כי ברור שבן אדם ברגע שהוא מתבגר, אז הוא כבר אומר, אוקיי, אני מבין, דרך הטרור לא עובדת, במיוחד לא מול היהודים החזקים האלה, שיש להם מודיעין, ויש להם סייבר, ויש להם רחפנים, ויש להם גייסות שנכנסות בכל לילה ולילה לערים הפלסטיניות, ועוצרות על פי מידע מודיעיני מדויק. מבין. אבל שאלה הם הצעירים באותו כפר או באותה חמולה, גם מבינים את אותם דברים, ואין זריקות אבנים מאותו כפר.
השאלה היא טובה. במקרה של חלד, הילדים של חלד הם פעילים בשורשים. יש להם גם תפקידים בעלי אחריות, בהחלט. ויש רבים אחרים. אני לא רוצה לטעון שכולם הם ככה. אני לא רוצה לסרטט תמונה של תמים וצמחוני. הרי סך הכל זה הליכה נגד הזרם. אין מה לדבר. אבל המגמה היא טובה. המגמה של צמיחה, של השפעה, של יצירת גלים, קיימת ואנחנו רואים אותה. אנחנו רואים פרצופים חדשים מגיעים ממקומות רחוקים. כמו שאמרתי לך, פתאום מדרום הר חברון, מצפון השומרון, קורה שם משהו ומשהו טוב. אבל אנחנו לא תמימים.
אוקיי, אז בעצם הבית מדרש המשותף, בעצם הדבר שאתה הבאת לשורשים, מעבר לאותם קייטנות ולקורס צילום המשותף ולמפגשי מנהיגות וקורסים של מנהיגות צעירה, מה שאתה הבאת לשורשים, לעמותה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, זה הבית מדרש סביב טקסטים משותפים, שהם יכירו את התנך, אנחנו נכיר את הקוראן, ואפילו כתבת מאמר שנקרא הרמדאן האחר, הוא פורסם ב-Times of Israel, ובו אתה כותב את המשפט הבא, שככה משפט מאוד חזק. חבריי המוסלמים כועסים מאוד, הם גם די מתביישים לאחרונה. ממתי הפך הרמדאן לזמן של טרור ואלימות? הם שואלים בתסכול. מי המציא את האסלאם החדש הזה, המעורר שעת נפש? זוהי כפירה של ממש לדבריהם, זה אינו האסלאם המוסיפים, זו סטייה ממנו.
בפירוש ככה. הרמדאן זה היום כיפור שלנו. הרמדאן בשביל המוסלמי.
פשוט של חודש.
פשוט של חודש. זה הזיכוך האישי, זה הוידוי, זה הבקשת סליחה, זה העבודה שלך על עצמך, איך אתה משפר את עצמך. קודם כל כלפי עצמך, אחר כך כלפי חבריך, כלפי הקהילה, וכלפי אלוהים.
אבל אם הדת שלך היא דת שכוללת בתוכה השתלטות, או כוללת בתוכה התרחבות גיאוגרפית והחזרת חוק האסלאם, השריעה, והשלטון האסלאמי לגבולות שהם כל העולם בסופו של דבר על פי החזון, אז אם אני עושה זיכוך אישי, אז בסופו של דבר אני אומר שנייה, אולי השם, אולי אללה דורש ממני לבוא ולעשות מאמץ עבור הלאום האסלאמי, ולהתרחב עוד מילימטר ולהרוג עוד יהודי.
רגע. אתה מקפיד לבחור את מה שנוח לך לצורך הוויכוח.
לא, אני אומר...
ודאי שיש קיצוניים באסלאם.
אבל...
ודאי שיש קיצוניים ביהדות.
אבל אולי זה מה שהאסלאם אומר.
לא.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו. אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
רגע, בתנך שלנו אין קטעים נוראים שאנחנו לא גאים בהם? לצטט לך?
אין שום קטע שמדבר על שליטה עולמית ועל הריגת כופרים מחוץ לגבולות מסוימים שניתנו לאברהם אבינו. אין שום קטע כזה.
תמיר, אני הייתי מורה לתנך, לכם משרד ראש הממשלה. זה חלק מהתהליך.
אני מוכן.
מה אין בספר תהילים שאנחנו מנפצים את ראשי עוללים? דברים מזוויים. אין בספר יהושע דברים מזוויים?
לא, זה,
יש.
שנייה, זה לא ראשי עולל...
אבל זה לא חוכמה לבחור דווקא אותם לצורך טיעון פוליטי.
אבל חשוב לי שנהיה מדויקים לגבי מה כן יש ביהדות ומה אין ביהדות. וככה אומר מזמור קוף למד זין בספר תהילים, שאותו אתה ככה ציטטת, ואני חושב שהפרשנות היא לא נכונה. הוא מכיל גם את השורה הזאת, אם ישכחך ירושלים תשכח ימני, תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. ואז המזמור ממשיך, וממשיך למקום ג'נוסיידי, מקום
לנקמה.
נורא,
לנקמה.
של רצח עוללים, לכאורה. לנקמה, אתה אומר לי לנקמה.
נקמה בגויים.
אני אומר לך...
על כל הסבל שהם גרמו לנו.
אז בוא תשמע, זה, כמו, אני מצטט מהספר של רות וייס, שמפה למדתי את הפרשנות הזאת, אבל זאת פרשנות מילולית מדויקת, שמסתמכת גם על מה שבעצם כתוב בתהילים, וגם על מעשיהם של היהודים לאורך כל הדורות. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ארו ארו עד היסוד בה. וכאן אנחנו מגיעים לג'נוסייד, בת בבל השדודה. אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. אשרי שיאוחז וניפץ את עוללייך אל הסלע. זאת אומרת, היהודים לא אומרים, אנחנו רוצים לקחת את התינוק, לתפוס אותו מהרגל, ולהטיח אותו אל הסלע כמו שעשו נאצים. אנחנו לא רוצים לנקום באופן הזה, בניני ניניהם של הבבלים שרצחו אותנו, ושמידו לנו את בית המקדש, והגלו אותנו מארץ, והרגו כאן את רוב האוכלוסייה. אנחנו אומרים, אנחנו מקווים שאלוהים ינקום בך. אני שוב יקרא, כי זה המוקד. בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך. מי ישלם לך? השם שגמלת לנו. אשרי שיוחז. מי יוחז? השם יוחז. השם ינקום במקומנו. אנחנו לא נוקמים. עם ישראל לא נוקם. חוץ מזה שכמובן גם בגמרא ובמקורות של התורה שבעל פה, לא דובר בשום מקום על זה שאנחנו בכלל יודעים לזהות את בבל דהיום. זאת אומרת, גם בבל של המאה השביעית, השישית, החמישית, הרביעית לספירה, נאמר עליה שזאת לא אותה בבל שעשתה לנו את הפשעים. גם עמלק התבולל, ולכן לא ניתן, אין שום עם קונקרטי שניתן לנקום בו, ולכן גם היהדות היא נגד נקמה. בלי קשר אם היה לנו כוח מדיני ואם לא היה לנו כוח מדיני, הגמרא מדברת על זה לאורך עשרות עמודים, ומי שאמור לנקום זה השם, וממש ממש לא עם ישראל באופן ישיר.
תמיר, זה בליבי, אני חייב להגיד פה משהו, מנשמתי. אני מאוד אוהב וגאה בספר התנך, הוא הזהות שלי, אני קשור אליו, אני יהודי חילוני שקשור אליו עמוקות. לא במקרה הייתי 20 שנה מורה לתנך, לא במקרה אני מסתובב בארץ שנים כמורה דרך עם תנך פתוח. ואני חושב שהתנך ההומניסטי והליברלי כל כך, היה מקור השראה, לעמים הכי מתקדמים בעולם. אבל, מה שאתה עשית עכשיו זה אקרובטיקה מילולית, מבחינתי.
למה, יש פה הטעיה של הגוף. זה לא אחרי שנוחז, לא, אשרי שיוחז.
אני לא רוצה לעסוק בפרטים. אני רוצה להגיד מה אני רואה ברמת העיקרון. יש קטעים בתנך שאני ממש ממש לא גאה בהם. פה יש נקמה כנגד תינוקות. ספר יהושע בחלקיו הרבים הוא ספר מזעזע, רצחני. ומבחינתי הוא עומד בניגוד לרוב רובו של ספר התנך. אז כמו שאתה בא ולוקח דווקא את הקטעים האלה.
קטע שאתה הבאת. לא אני הבאתי אותו.
אין, אבל זה היה בתשובה לזה שאתה הבאת את המוסלמים הקיצוניים. אז גם בקוראן וגם בתנך יש קטעים קיצוניים, ויש אנשים קיצוניים שהופכים אותם לדגל. זאת הבעיה. בגלל זה הקמנו את בית המדרש היהודי-מוסלמי, כי המשותף רב על המפריד. ולכן המטרה שלנו, מוסלמים ויהודים ביחד, זה ללמוד את המשותף המתון, ולהביא אותו ביחד בציבוריות היהודית והמוסלמית כאחד, כמקור השראה, כי היום שומעים רק את הקיצוניים. לא שומעים את המתונים שהם הרוב, שפשוט רוצים לחיות בשקט ואפשר גם ביחד. אז למה לתת לקיצוניים האלה את הבמה? למה לתת להם להוביל? למה לתת להם לשלוט בתקשורת? אסור לעשות את זה.
אז באמת אני חושב שאתה רוצה בין השורות להזמין אותנו להצטרף לבית מדרש ולהכיר מקרוב דרך לימוד טקסטים, דרך היכרות אישית עם חלד, עם חבריו, עם אנשים שהם אנשי הרב פרומן. לא חייבים ישר להתחבר לפלסטינים, קודם כל אפשר גם להתחבר עם היהודים, לראות, לדבר, לראות אותם בפינת קפה.
לא אפשר, חובה.
לא, אני אומר, אבל
היום חובה.
איפה מתקיימים?
קודם כל בין היהודים.
אז בוא נעשה לך קצת יחץ. איפה המפגשים האלה מתקיימים?
המפגשים האלה מתקיימים בחלקת אדמה שנקראת מרכז קרמה, מרכז הכבוד. זו אדמה פרטית של חאלד אבן עווד, שהוא ייעד אותה לתנועת השלום, לשורשים. יש פה סימבוליקה מדהימה, כי אנחנו יושבים 300 מטר מצומת גוש עציון בקו אווירי, ממקום שבו נרצחו יהודים. מקום שהוא שיא האלימות. והרב מנחם פרומן היה זה שאמר תמיד, לב הסכסוך הוא לב הפתרון. דווקא אלה שמתגוששים בסכסוך, הם אלה שמסוגלים להוביל לשלום. עכשיו, זה מאוד אירוני שחלד שהמשפחה שלו, הייתה לפחות פעמיים, אם לא שלוש, פליטה. פעם ראשונה באזור קריית גת, 48. אחר כך שמה באזור של גוש עציון של היום, ונדמה לי שגם פעם שלישית. ופתאום החלקה שלו, של חלט, הופכת למרכז לתנועת שלום. חלט פעם קרא לי ואומר, ראה שאני חיכיתי לו שהשער היה נעול. אז הוא מיד תפס אותי, הכניס אותי למכונית שלו, נסענו חצי קילומטר. התפיס לי מפתחות של החלקה שלו, ואני פתאום אומר לעצמי, תראה מה קורה פה. אתה יש לך מפתחות לחלקה של הפלסטיני, שהיה שלוש פעמים פליט. ועכשיו הבית שלו זה הבית שלך, ואני ישן שם לפעמים, בלילות, מרוב עבודה וכו'. זה עולם נהדר ומטורף ביחד.
אז לפני שנמשיך לעוד איזה קטע שאני ככה הייתי שמח לשמוע ממך, בעקבות גם השיחה הראשונה שלנו, הייתה לנו שיחת הכנה ככה מאוד עשירה, שאני לא עושה עם כל מרואיין, אבל היינו צריכים להכיר ולראות בכלל את הכיוון הזה של השיחה, ואני בשלב הזה יודע לבנך גלעד, ולמתן אחי, שנפגשנו, נפגשנו שלושתנו בניו יורק, וככה באמת בעקבות זה שגלעד נפגש איתי, הוא אמר, אתה חייב להתפגש עם אבא שלי, איש מאוד מיוחד, ובאמת לראות, יהיה לכם המון נושאים על מה לדבר.
אני אסיר תודה על המתנה שהבן שלי נתן לי.
זהו, אז בשלב זה אנחנו ניפרד ממאזיני על המשמעות, ואנחנו ממשיכים עוד איזה קטע עם מאזיני על המשמעות פלוס, פלטפורמת הפטריון שמאפשרת לנו בעצם לתפעל את כל הפודקאסט הזה, אז אני ממש מזמין אתכם לבוא ולהצטרף אלינו גם לשלב הבא, לעשות מנוי דרך האתר מידע, יש אתר מידע מנויים, אתם לוחצים שם ועוזרים לנו, וגם מי שלא חלק מעל המשמעות פלוס, אתם מוזמנים לשתף, להגיב, להמליץ לחברים, פודקאסטים עוברים מפה לאוזן. אז תודה רבה ואנחנו ממשיכים.
תודה מקרב לב.